טוב, בוא נתחיל מהנקודה שהסוגיה פה מתחילה, שזה נקודה מכוננת, זה תשמה מספר 10, כ-10 ראיות במחלוקת אביי ורבה. ובמובן הזה התשמה הזאת האחרונה היא זאת שכפי שראשונים חשו היטב תחרוץ את גורל מחלוקת אביי ורבה. זה בעצם מה שהתשמה הזאת תעשה, כי אם הגמרא תצליח ליישב את הקושיה, אז לכאורה מי אני נשאר? עם רבה. אם הגמרא תגיע למסקנה שאני לא יכול לתרץ את הקושיה, כן, מי שכבר למד, הכוונה, אני אגיד אלא, אני אגיד לעצמי זו, זה עבוד, כן? אז אני בעצם, אני אסביר את כל העניין, אני כאילו חוזר אחורה כמו גל. אז גם רבה פתאום אחרת, אם רבה אחרת, אז אחרת כל ההבנה של הפרק, כי אחד מהרעיונות שעלו במהלך לימוד הסוגיה עד פה הייתה, שהתירוצים שהגמרא נותנת, הצעות ההסבר שהסוגיה נותנת למשניות לפי רבה, היא באיזשהו מקום מרידת אמות הסיפים של מה עקרונות הפרק. נכון? כי אני חוזר לתשתית של הדברים, ורק על פי אפשר לנסות להתחיל לקשר לסוגיה. כן, כשלמדנו לבד משניות, אז ידענו שיש חובת הרחקה, שחכמים נראה ממשנת אילנו בור, מטילין אותו באופן מתמיד על השני. קראנו לעיקרון הזה עיקרון הקדימות. מי שראשון בסדר גמור יכול לשים את הדבר שם, הבעיות תמיד מתחילות בשני. אומרים לשני, במציאות שנוצרה בשטח, אתה תרחיק. זה עקרון הקדימות. ראינו שרבי יוסי חולק על עקרון הקדימות. יוסי לא מכיר בעקרון הזה. יוסי אומר במשנת אילן ובור, אף על פי שהבור קדם אתה יכול לשתול אילן, אתה לא צריך לקוץ אותו, לא יקוץ, אף על פי שהבור קדם. אין עקרון קדימות. גם שמעתם ממני במהלך השלושה שבועות האחרונים, ואני היום הולך לעשות להגיד תשובה, אני הולך להראות איך אפשר גם לחשוב אחרת, שהייתה לי איזושהי הזדהות פנימית עם רבי יוסי, כי כל הקדימות, לפחות איך תיארתי לכם אותו כבר כמה שבועות, הוא נראה לי מרגיז. ואחר בגלל שהוא תפס, מה זה יפה, ככה עובדים, כל דין יש חיינים לכאורה מה היו צריכים להגיד. בוא נראה מראש, בוא נתכנן, בוא נתחלק, דיברנו על פרק ראשון, נכון? הייתה פה שפה כזאת בשיעור, אני מתוודא. כלומר, שחכמים דברים לקרון הקדימות, רבי יוסי לא מקבל את עקרון הקדימות, רבי יוסי אומר מה פתאום, אז מה, רבי יוסי היית הראשון, אז אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. ועל הרקע הזה רבי יוסי הולך לעולם אחר, עולם מושגי אחר לגמרי, שעד היום הלכנו בשני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד היה הכיוון העיקרי של רש"י, שרבי יוסי באמת חולק על רוב הפרק, כי רבי יוסי באמת חושב שחכמים לא דורשים הרחקה כמעט. חכמים בלכות בבא בתרא חלקו על כל עולם הרחקות, אין דבר כזה. וזה התואר בשיעור, כשרבי יוסי מודה, הוא מודה ממש בחלק קטן של המקרים, ממש, בכמעט כלום, בסולם, הוא מודה במקרה הכי מוזר, שהוא דווקא שם הייתי שמח שהחולק, כאילו בסולם, כן? אבל הוא מודה בסולם, והוא מודה רק במקומות שהם, נגיד ככה, בבא קמא, ולא בבא בתרא, בבא בתרא, ככה אני חוזר לרש"י, רבי יוסי בעצם לא מקבל בכלל את כל הפרק הזה, הוא חולק עליו לגמרי. כנגד תפיסה אחרת שעלתה, שרבי יוסי בעצם מקבל את כל הפרק, פה הייתה מחלוקת בין רב שרירה לריף, האם הוא רק חולק באילן ובור, האם הוא חולק גם במשרה וירק וקרשני ובצד, אבל הוא מקבל באופן עקרוני את הפרק, כמו רעיון ההרחקה מוכר לרב יוסי, רב יוסי לא חולק עליו, הוא מכיר אותו, אלא, ופה זה בעיקר עולה ברב שרירה, וגם בריף, הוא הציע עיקרון אחר מאשר עיקרון הקדימות. מה היה העיקרון שלו? עיקרון הגרי, אני אקרא לזה עיקרון המזיק. כלומר, אם אתה פולש לרשות השני, אז רבי יוסי מודה שאנחנו נגיד לך תרחיק. וזה מסביר את רוב הפרק, לפי שיטת רוב הראשונים. כלומר, מקובל עליו עיקרון ההרחקה, הוא חולק על מי אני דורש את חובת ההרחקה. האם על המזיק, או אם אני מטיל אותו על השני. בסדר, זה ככה תואר. אני חייב להודות, היה לנו איזשהו קושי מסוים, וחלק מלימוד הסוגיה היום הוא גם לפצות על הקושי הזה, שלכאורה כשאתה הולך י"ח עמוד ב' ואתה פשוט מוציא משם את על המזיק על הניזק, זה בכלל לא נראה שזה עולה מתוך לשון הגמרא. וחלק ממה שנתחיל לעשה היום הוא לשבץ את המשפטים האלה בתוך ההקשר המלא שלהם, מה שיאפשר לנו להבין טוב יותר למה הגמרא מתכוונת במשפטים האלו, או לפחות איך ראשונים מציעים לפרש את השורות האלו. אבל זה היה פחות או יותר המהלך הראשון שנעשה, כלומר לזהות פה כאמור מחלוקת בתנאים על העיקרון של הפרק, ובעקבות זאת הגענו למחלוקת של אביי ורבא, וכאן ההצעה שאלתה הוא שאביי ממשיך בצורה פשוטה את הקו של
חכמים,
בפשטות של את העיקרון של הקדימות, שפה אתה בא ושואל בצלק, הוא עולה קודם כל בקנה אחד עם משניות הפרק, הן לפי רבי יוסי והן לפי חכמים, כי כאן נכנס גורם נוסף שצריך להוסיף אותו, שעקרון הפרק תמיד מתאר את השני שמרחיק, תמיד, והדבר הזה נראה לא רק לפי חכמים, שזה טבעי, כי מה העקרון של חכמים? עקרון הקדימות, אלו גם מתאים מאוד לרבי יוסי, כי פה עלה רעיון שאתה לא יכול להיות גרי כשאתה ראשון, כשאין על מי לראות. כלומר, היה אפשר לקבל שהעיקרון של הפרק הוא לא עקרון הקדימות, אלא עקרון המזיק, ועדיין מה לומר, שאתה לא נחשב מזיק אם אתה ראשון. ולכן, כלומר, כשאני קורא את הפרק הזה בפשטות, וככה זה גם מוצג עד עכשיו בשיעורים, שגם היום אני אציע לכם ברבנו תם לשקול מחדש איך להציג את זה, זה הוצג שהבעיה פשוט ממשיך את פשט המשניות, וזה כל מה שהגמרה בדף י"ח זועקת. אני קורא את כל הפרק, ומה אני מגלה? הבעיה, זה מה שאני מגלה. וזה לא בכך תלוי רבי יוסי חכמים, כי הן לרבי יוסי, הן לחכמים, הפרק פונה במגבלות רק על כאשר אתה שני. לפי שני העקרונות שכל אחד מהם מציף, רבא בא פה עם איזה חידוש, שהחידוש של רבא מה הוא?
שאלתי אפילו ראשון,
שאני מסוגל גם לפנות אליך כשאתה ראשון, כן? כשפה שאלנו שתי שאלות, שאלה ראשונה הייתה מאיפה רבא שאב את זה, מאיפה רבא לוקח את זה, כן? ולכאורה לא עולה בקלות עם הפרק. וכאן עלו שתי הצעות עיקריות שהן ביסודו של דבר הן תולדה של, הן בעצם אולי שתי הלשנות בגמרא. הצעה אחת הייתה שרבא לקח את זה ממשנת בור, כי כשרבא קרא את משנת בור, רבא זיהה במשנת בור בעקבות אביי, ואיתם הרב יהודה שמשנת בור דווקא לא מתארת עקרון הקדימות, אלא היא מתארת הדדיות, או כל אחד מרחיק חצי, עקרון הדדיות. ועקרון ההדדיות הוא עיקרון שלכאורה לא נותן משקל לשאלה של מי ראשון, ועל רקע זה עלתה המחשבה שאולי באמת יש פה רעידת אדמה, שרבא, נבדוק את זה היום, שרבא מבטל את כל עקרון הקדימות. היה נראה ככה בגמרא, בעיקר באיזה מפגש, שזה ככה תואר עד היום, עוצמת המפגש בין אביי ורבא היא בשאלה של איך מיישבים את משנת א', משנה א' ומשנה י' א', כי משנה א' מתארת הרחקה הדדית, משנה י' א' מתארת קדימות, ופה בא רבא ואומר משנה א' נתנה עיקרון שאני אכפוף לו את משנה י' א', וזה מה שנראה בגמרא עד כאן, שבעיקר זה בגמרא שאומרת בלוקח, הכנה מבלוקח, על משנת אילנו בו, כלומר היא מבטלת את עקרון הקדימות, ככה נראה בשקל המתאר של הגמרא. לעומת זאת, עלתה הצעה אחרת, הפחת זאת באביי, סליחה, ואביי אומר, לא נכון, אני מעדיף לשמר את עקרון הקדימות, ולעשות הוקימת לאיזה משנה, למשנה א', להגיד שהיא דיברה במקרה של באו שניהם בבת אחת, ולכן היא תיארה חכה הדדית, אבל אל תערער לי את כל הפרק בגלל משנה א', זה נראה לי מהלך לא נכון. במחלוקת דבאי ורבא צומחת מכוח הסתירה בין משנה א' למשנה י' א', רבא, ככה זה תואר עד היום, לקחת משנה א', ורבא עצמו הוצא כבר בשיעור, אולי אמר את זה רק על משנה א', בגלל שאולי דווקא בבורות, כי הם עושים אותו דבר. הגמרא לפחות חושבת שזה מוכל על כל הפרק, ולכן היא ביטלה את עקרון הקדימות. כנגד זה בא אביי ואומר, עדיף לשמר את עקרון הקדימות, ואת משנה א' לעשות להוקימתא. ככה זה תואר. גם כאן ראינו בראשונים שבאים ואומרים, חד וחלק, שנראה להם שהטלטלה של כל הפרק ברבא מוצדקת רק בחכמים ולא ברבי יוסי. כי ברבי יוסי, תזכרו, אני צריך, אני יכול לדרוש קדימות משתי סיבות. אני יכול לדרוש קדימות כי הקדימות קובעת מי המזיק, אני יכול לדרוש קדימות כי אחרת זה לא גיירי דילה. עכשיו מה שעולה בחלק מהראשונים, ראינו את זה, זה מופיע גם בתוספות, זה מופיע גם ברבנו יונה, שהם באים ואומרים, כל קושיות הגמרא מכל הפרק הם רק במסגרת חכמים, האם קדימות קובע מי מוטלת חובת הרחקה. אבל מה ש...
סליחה? לא יכולים להסביר את רבא עצי רבי יוסי, אם אתה כרבי יוסי ואתה כרבא עצבים.
מצוין, ולכן באים אותם ראשונים ובאים ואומרים, כל הגמרא בדף י"ח היא רק הייתה לפי חכמים, ברב הלישן השנייה, אבל האמת היא שלפי רבי יוסי ברב הלישן השנייה זה לא גרי דילי, כי אתה לא גרי דילי אם אתה לא ראשון, ורק בבור אתה גרי דילי. מאיזה סיבה? כי הנזק קורה תוך כדי חפירת הבור. ולכן בעצם אותם ראשונים באו ואמרו שרבה בחכמים טלטל את הפרק, וברבה ברב יוסי לא טלטל את הפרק, כי רבה ברב יוסי עדיין יודע שרק אם אתה שני, כי אם אתה ראשון זה לא גרי דילי. כך אמרו אותם ראשונים. כלומר, אם נשאל את עצמנו טרום חרדל, עד כמה הפרק טולטל לפי רבה? אז התשובה היא כזאת, בחכמים הגמרא טוענת שעקרון הקדימות בוטל, ורב יוסי עקרון הקדימות נשאר כקריטריון להגדרתך כגרי. בסדר? לעומת זאת, בלישון הראשונה של הגמרא, גם אם נראה קודם כל שרבה לקח את העקרונות לא מתוך הפרק, ואז הוצא שזה אולי נלקח מפרק ראשון, כלומר, יש פה כאילו אלטרנטיבה לרעיון. הרעיון של פרק שני אומר שבפשטות שהראשון בסדר והבעיה השני, פרק ראשון לעומת זאת אומר ביחד, באמצע, שפה אחרת לגמרי, זה הגמרא הפילה. ואז באמת, אותם ראשונים כולם אומרים שלפי זה אין מוצא מהראיות, הראיות הן טק טק טק, רב חייב לנער את כל הפרק. הוא חייב לנער אותו בגלל שהוא מנסה לדבר שפה אחרת. בסדר, אז זו הנקודה שאליה הגענו, אני מקווה שהיא ברורה. שפה מגיעים לראיית משרה וירק, עכשיו אני עובד עם רשי. בסדר, אני מתחיל לעבוד עכשיו רק איתו, נסה להבין מה קורה לסוגיה, בראייה הזאת. כשהרשי כאן, הבעיה המרכזית, כשאתה שמר לחבר אותו ביחדו, שהוא בחלק מהסוגיה הוא נורא נדיב, והוא נורא נורא מדבר, בחלק של הסוגיה הוא קמצן במילים. כלומר, לכן, מה רשי קיבל פה כסעד? אנשים שהתנדבו להסביר אותו. שזה תוספות היום והנורא, כן, תוספות דיבור מתחיל בילו סמיך, וגם הרמב"ן, כל אחד התנדב להסביר את שיטת רש"י. בסדר? אז בואו בקצרה נראה את המשק לאלטריה, ונבין בעיקר את הפעולה המתרגמת. בסדר, אז מה נשאר בסוגיה הזאת? בסדר? דבר ראשון, הקושיה מתחילה בניחותה. יקשו כמה דעיקה ירק, עליקה ירק, סמיך, וזה תרצה הגמרא את התירוץ שאני קיניתי אותו בשבוע שעבר, משנה לא מושגית, שהיא אומרת, סך הכל עזוב, זו המשנה הזאת, היא באה רק להגיד שחרדל ודבורים, או משרה וירק לא מסתדרים אחד עם השני, היא לא נקטה עמדה בשאלת הקדימות. ואז הגמרא היא מתעקשת שאי אפשר כל כך בקלות לנער אותנו מהמשנה הזאת, מאיזה סיבה? בגלל דברי רבי יוסי. זה לא מאפשר לנער אותנו בקלות, כי דברי רבי יוסי הם דברים שלא מאפשרים את התירוץ הזה. וזאת למה? כי מה מתואר ברבי יוסי? מתואר פה בפשטות נזק שהוא הדדי. זה דבר שמקובל על הרבה מאוד מהראשונים, שכבר בשלב הזה בגמרא, בעצם הבאת הברייתא, הגמרא מתארת את הנזק כמתרחש בהדדיות. ואז יוצא שבניגוד לקריאה הקודמת במשנה שאמרנו ככה, הרי לאורך כל הראיות הגמרא אף פעם לא הפריע לך בעל הירק נמצא שם, איך בעל הכותל נמצא שם. התשובה היא שבטח מותר לו להיות ראשון, כי הוא לא מזיק בכלל, כן? וכל הדיון היה על השני, אבל אם תיארתי את שניהם כמזיקים הדדיים, יוצא שבעל הדבורים לא אמור להיות, מכוח העקרונות שרב, גם בעל הדבורים לא אמור להיות
ראשון.
הוא גם לא אמור להיות שם, כי כשבעל הדבורים בא לשים את הדבורים לפי עקרון של רבה, מה היה אמור לומר לו בעל החרדל? אני רוצה לשתול חרדל בעוד חודשיים, אל תשים דבורים. הוא היה אמור, וזה היה לגיטימי שהוא יגיד לו את זה, שרבי יוסי טוען שבעל הדבורים הוא גם מזיק. אז איך יכול להיות מצב של מזיקים הדדיים שהראשון אומר לשני אל תשים כי יש בעיה של נזק? כבר לראשון היינו אמורים להוציא כרטיס אדום. ככה הקושיה מפורשת ברש"י. כלומר, הבעיה המרכזית שיש לגמרא זה יודי מניחה שגם בעל הדבורים מזיק, אז איך בעל הדבורים הגיע? לפי רבה. לעומת זאת, לפי הבעיה, אנחנו כנראה מה עושים? אנחנו מסתדרים טוב. למה לפי הבעיה אנחנו מסתדרים טוב? כי בעל הדבורים הוא אכן מזיק, אבל לפי חכמים הוא היה יכול מה? להיות ראשון. למה הוא יכול להיות ראשון? מאיזה סיבה? כי אי אפשר למנוע מהמזיק להיות ראשון. זה מסתדר מצוין. כאן, לא ברש"י, אלא בתוספות, הם שאלו את עצמם איך אביי יכול להסתדר עם רבי יוסי. וזאת למה? שהרי לכאורה לפי אביי, אם הייתי מעביר אותו, אז גם בנזק הדדי, מה הייתי אמור להגיד? שהראשון יכול, מה לעשות? לסמוך. ולכן אני אטיל כל חובת ההרחקה על השני, כמו שאני עושה גם בבור. זאת שאלה שרש"י לא מדבר עליה, אבל היא מפריעה לראשונים. כאן אני אגיד לכם שהתוספות והרמב"ן, הם לקחו את השאלה הזאת מאוד ברצינות, ולכן הם באו וטענו שגם אביי מודע לזה שרבי יוסי במשנת חרד"ל קובע עוד עיקרון. אני אגיד את זה בצורה הבאה. דיברנו בשבוע שעבר, יש משניות מושגיות ומשניות פשוט שמיישמים את המושגים, את העקרונות במקרים. מה שבעצם הם אומרים, שבדברי רבי יוסי על עד שאתה אומר הרחק אז בכולי, הוא קבע עיקרון חדש שצריך לשקול אותו בפרק. העקרון הזה נקרא עקרון ההדדיות. מה אומר עקרון ההדדיות? שאתה לא יכול לדרוש מהשני לעשות משהו שלא דרשת מעצמך. כלומר, עד עכשיו דיברנו על העקרונות שקובעים מי מרחיק, עקרון הקדימות, עקרון המזיק, אבל יש עוד עיקרון. העיקרון הזה נקרא עקרון ההדדיות. לא יכול להיות שאתה עושה דבר ואומר לשני אל תעשה אותו דבר. זה צביעות.
אז בואו מה תגיד?
כן, זה הבור של הבית.
מצוין. אז בואו נשמע מה הם אומרים. לכן תוספות משתמשים בביטוי הקצת לא נוח, שגם הראשון עשה קצת שלא כהוגן לפי,
הוא אומר את זה אבל
לפי רבי יוסי, לפי אביי. גם אביי שמתיר לראשון לסמוך, איך הוא מתואר ילדינו? שעושה קצת שלא כהוגן. שמה זה אומר הקצת שלא כהוגן? מצד אחד אי אפשר להגיד לו אל תעשה את זה, הוא יכול לעשות את זה. מצד שני, ההתנהגות שלו מונעת ממנו לדרוש מאחר לעשות התנהגות דומה לשלו. זה עקרון ההדדיות שהוא בא ואומר, אם אתה שמת מזיק, למרות שמותר לך, אבל זה מזיק, אל תגיד לי לא לשים מזיקים. זה עיקרון, אי תקרוא לו כך, הוא עיקרון מנטרל את העקרונות של ההרחקות. אומרת, זה הוא עיקרון, הוא עיקרון אבל שונה מהעקרונות האחרים. עקרון הקדימות ועקרון המזיק, מי זה הקבע, מי מרחיק. עקרון ההדדיות אומר שאתה לא תמיד יכול לדרוש הרחקה כשגם אתה עושה ככה. זה כאילו עיקרון מאזן.
זה בעצם
הדדיות.
מה?
הדדיות
סותרת את מה?
הקדימות.
הדדיות באה ואומרת ככה, מותר לך להיות ראשון, מותר לך להיות ראשון, אבל אל תדרוש, אם היית כזה אל תדרוש מהשני להרחיק פתאום. אתה לא יכול גם לקרב מזיקים וגם לטעון שיש הרחקה. וזה עיקרון מנטרל. זה עיקרון מנטרל, והעיקרון הזה נראה להם שתבין איך הוא מסתדר עם בור. כי פה הם באים גם תוספות וגם הרמב״ם במסגרת השיטה הזאת ומסבירים שבבור אין עקרון הדדיות. למה אין הדדיות? כי אנחנו לא עושים אותו דבר. בחרדל ודבורים כל אחד שם משהו שהוא יזיק את השני. בבור קורה דבר אחר, הראשון שם בור והשני לא גם שם בור, אלא השני לוקח גרזן ושובר את הבור של הראשון. זה לא הדדי. הדדיות אומרת מה שאתה עשית גם אני אעשה, אבל שאתה נגיד אתה תשים את הגמרה מפה והשני לא יגיד גם אני אשים גמרה, לא ייקח מספריים יקרא לי את הגמרה. זה לא עקרון הדדיות.
רק בגלל שהוא הראשון הזה, כי אם הבור היה הראשון השני הראשון,
אתה צודק, אבל תזכור את עקרון הקדימות. כלומר הבעיה, אני חושב הבעיה עקרון הקדימות קיים לפי הבעיה. אלא מה? אביי מבין שרבי יוסי קונן עוד עיקרון בפרק. העיקרון נקרא הדדיות, אומרת אל תדרוש הרחקה. בבורות אביי לא יסיים את עקרון הקדימות מהסיבה הפשוטה שהוא לא חשב שהבור השני הוא אכן הדדי לבור הראשון. לו הבור המריות וסימת הבור השני לא יוצרת עוד מפגע, אלא היא הורסת את הבור של הראשון, לכן זה לא נקרא, זה לא הדדיות. הדדיות קיים בחרדל ודבורים.
זאת אומרת שבעצם הבעיה אומר שפעם שניקח פעם ומשתמש ככה?
הבעיה אומר ככה, כשאתה עקרון הדדיות אומר שזה מנטרל את דרישת ההרחקה, זה מה שהוא אומר. אבל בבור זה לא נקרא הדדיות, לכן זה לא מופעל. חזרתי להרחקה הקדומה. בוא נגיד ככה, היה זכותי לשים את הבור הראשון לפי הבעיה? כן. עכשיו לך אין זכות לשבור לי את הבור, זכותך גם לשים בור, אבל אם תשים אותו בלי הרחקה, אתה לא שם בור, אתה פשוט שובר אותו. איזה, אין לך זכות.
הדדיות היא לא דווקא בחפץ שאני אשים, בפעולה שאני אעשה בכך. זה מה שה, זה הנזק שיגרם, זה הדדיות. זה הדדיות ברבי יוסי, זה כמו שאני עכשיו מזיק, אני מזיק לך בזה שאני שם, אתה גם יכול, אתה לא יכול לדעת מה להזיק לי.
נכון.
אבל זה לא הדדיות שאם אני שם עכשיו עץ, אתה תשים עץ, אני שם עכשיו
אתה צודק שזה לא מחייב שיהיה אותו דבר. תראה איזה פלא יצא פה באביי לפי הראשונים האלה. כשאתה שם שני בורות זה כבר לא הדדי. כבר איך אני התחלתי איתה שבוע שעברת לימוד ברבה? מה, אתה שם בור ואומר לי לא לשים בור? כי זה אבא של הדדי. בעולם המושגי יוצא הפוך על הפוך. דווקא לשים שני בורות לא נחשב הדדי. אבל לעומת זאת, לשים חרדל ודבורים כן נחשב הדדי. אבל כאן שימו לב, כאילו לפי הראשונים האלו, באביי הם באים ואומרים, יש לפרק הזה, סוף של דבר, שלושה עקרונות. עיקרון אחד היה, כאמור, הקדימות מול רבי יוסי שדיבר על גרי, והעיקרון האחר הוא עיקרון מאזן, שלמדתי אותו מרבי יוסי של חרדל. מה העיקרון הזה שלמדתי? עיקרון ההדדיות שמנטרלת. בכל מקרה, אז מה הייתה הקושה על רבא בדיוק? כאן הם באו והם אמרו, עקרון ההדדיות של רב יוסי זה לא מה שרבא אמר. למה זה לא מה שרבא אמר? כי רבא דרש להתחלק בהרחקה. רבא אמר, כל אחד מרחיק שלושה טפחים. ואילו מה עקרון ההדדיות אומר? שאם אתה לא הרחקת, גם אני לא חייב להרחיק. במובן הזה, באים הראשונים האלה וטוענים שקושיית הגמרא הייתה שברבה נאמר לחלק את חובת ההרחקה, ורבי יוסי דיבר על זה שבכלל לא חייבים להרחיק. ולכן יש פה קושייה. יבוא ראשון אחד, זה אני כבר מספר לכם, פה שומדים פה רשי, הרייבד, בשתם קובצת, והרייבד יבוא ויגיד, זה רעיון שמאוד חשוב, לא זוכר מי אמר את זה בשיעור, אז שיזכיר לי, כי אני רוצה לתת קרדיט. יבוא ויגיד, מה פתאום, מעולם לא הייתה קושיה מרבי יוסי על רבה, כי רבי יוסי ורבה, זה אותו דבר. מה בעצם עולה מרבי יוסי? עקרון ההדדיות. מה עולה ברבה? גם עקרון ההדדיות. בא רייבד ואומר, אני, זה מה, מי שמעמד את הרייבד בקושות של רבה למאור, זה בדיוק משהו צועק שם. בא רייבד ואומר, דווקא רבי יוסי נראה לי נורא דומה לרבה, או בלשון אחרת, אחד מהתלמידים פה אמר בשיעור, ואני שזה היה יאיר, יאיר זה הייתה אתה. שאתה חושב שרבא לקח את דינו מרבי יוסי, נכון? זוכר שאמרת את זה? כן, אבל זה רעיון שאתה, אני אמרתי אותו באחד מהשיעורים, אחרי זה קצת חזרתי בי ואחרי זה אתה אמרת אותו. אז אני אומר לך שהרייבד אומר אותו במפורש. הרייבד אומר שכשאני מפגיש את משנת חרדל עם הברייתא עם רבא, רבי יוסי הוא כמו כפף על היד, זה ממש מתאים. רבי יוסי אומר, כמו שאתה גם אני, זה בדיוק מה שהוא אומר, ובוא, אתה שלוש, גם אני שלוש. אז לא יכול להיות, רבא אומר שאתה אפס ואני שש, או אתה אפס ואני שלוש. במובן הזה, הרייבד לא ייחס כנראה משקל להבדל בשפה שהראשונים האחרים חשבו שהוא מאוד משמעותי. שרבא בבורות דרש הרחקה רק להתחלק, ורבי יוסי לא דרש הרחקה. זה, הוא לא ייחס למשמעות. הרייבד בעצם בא ואומר, וכאן ההצעה של יאיר, אולי בדברי הרייבד, שבעצם, אם אני שואל מאיפה רבא לקח את זה, אז קודם אמרנו לקח את זה מבורות, יכול להיות שהוא לקח את זה מרבי יוסי. בעצם בא רבא ואמר, ברבי יוסי שמעתי עיקרון של הדדיות, אז אני מפעיל אותו גם מבורות, אני ממשיך להפעיל אותו. זהו יחיד ומיוחד בהסבר הזה, לא מצאתי עדיין בראשונים שלמדתי עוד מישהו שיגיד את זה. כמו כל הראשונים מניחים שלאורך כל הדרך קושה, כלומר כולם מניחים שקושת הגמרא היא מרבי יוסי, כי יש פער בין השפה של רבי יוסי לבין השפה של רבא. רק הרייבד אומר, בא פתאום, רבי יוסי ורבא מסתדרים מצוין, הקושיה הייתה מחכמים. כי חכמים דיברו על עקרון הקדימות, ורבי יוסי ורבא אומר שאתה לא יכול לסמוך אם אתה מזיק, זה נגד חכמים. זו הטענה של הרייבד. בכל מקרה, נמצאנו למדים, זה דבר מאוד חשוב, שבצד העקרונות שמחייבים הרחקה, הסוגיה כאן מציפה מחרדל עיקרון מאזן. העיקרון נקרא עקרון ההדדיות. אפשר עד כאן הקושיה? זה בסדר? כולם מיושרי קו איתי? כן? אני מאוד מבקש, אם מישהו לא מיושר קו, לא מתקדמים, לא מסתערים יותר. בסדר? כן.
שאלה, אני רואה הבדל בין הבור לבין החרדל. בחרדל, אני, לאחד יש כבר דבורים, השני בא ושם חרדל בשדה שלו עושה רצונו. בדוגמה של הבורות זה לא אותו דבר. כי אם יש לאחד בור, ועכשיו אני חופר בור על ידו בסמיכות קרובה, אני בפעולה שלי פולש לתוך השטח שלו, כי מהמכות בחפירת הבור שלי מקלקלים את הבור שלו.
כן.
מה שלא כך בחרדל, כי שתילת החרדל שלי לא מקלקלת את הכברת. אז יש הבדל.
לא הבנתי, על מה אתה מעיר את זה?
מבחינת הדדיות הנזק.
כן. אתה בעצם אומר שחרדל לא גרי, זה מה שאתה אומר, שחרדל...
שהם עושים אותו הדבר. הבבת אחת בורות לא יכול להיות, כי מזיקים אחד, לא יהיה שום בור, כי אחד מקלקל לשני את הבור, אם לא יחליקו.
ובחרדל?
החרדל והדבורים יכולים להתקיים, כל אחד עשה פעולה אחרת.
נכון.
ושוטר החרדל אומר,
אבל עדיין כשאני מסתכל על הפעולות של השכנים, כל אחד עושה פעולה שהיא מפריעה לשני, ולכן זה הדדי. כמו שלך מותר להפריע לי, אני אפריע לך, אל תגיד לי אסור להפריע לשכנים. זה כמו שאתה בין 2 ל-4 משחק פינג פונג בחצר שלך בשבת, ואחרי זה הילד של השכן משחק כדורסל, אתה צועק עליו אסור להפריע לתנוחת השכנים.
גם מפריע זה לא המונע, בגורות הוא מונע.
אוקיי, מצוין, מקבל. בכל מקרה, עד כאן הקושייה. כלומר, קושיית הגמרא במהלך של רש"י היא, ברבי יוסי למדתי עקרון של הדדיות, של חוסר הרחקה, אבל לא הבנתי איך הראשון הגיע כדי ליצור את העיקרון הזה. כלומר, איך הראשון הצליח להגיע אם לפי רב הייתי אמור להגיד לו אל תהיה פה. כלומר, הייתי אמור להגיד לבעל הדבורים אל תהיה פה, וזה ברפפה. סליחה?
זה רש"י פשוט גמרא.
אתה רוצה שבסופו של דבר אני אגיד לך, בי לדעתי קורא את הגמרא הכי טוב?
לא, אני כאילו סתם,
זה נראה לי פשט גמרא, כן, זה נראה לי פשט גמרא בשלב הזה
בגמרא. כן, אבל אתה מציג את זה כאילו כדעת רש"י.
לא, אני מציג כדעת רש"י, כי השורה הבאה ברש"י היא כבר לדעתי לא פשט גמרא. בסדר, בשורה הזאת זה פשט גמרא. פשוט אני אציג רש"י, כי אמרנו שאנחנו עובדים עם רש"י. שורה הבאה, רש"י פה עושה מהלך חלקי שמי שישלים אותו זה ארי בתוספות. כשהפאפה אומר בלוקח, אז אומר רש"י, זה רש"י גם אמר את זה בעמוד א', מה הכוונה לוקח? אני קורא את רש"י. אחר שעשה זה משרה בתוך שדה, או זרה שם חרדל, מחר מחצה שדה הוא לאחר, והלוקח זרה שם ירק או עמיד דבורים. רש"י כאן יוצר דבר שהאמת היא הוא מאוד קשה בפשט, גם בתוך המשנה הוא קשה מאוד, והוא ממש מראה פסיניגרי במובן מסוים, שהוא בא וטוען שמי הראשון בעל החרדל, מי הראשון בעל המשרה, מי הראשון בעל הקרשינים. בניגוד מוחלט לכל מה שחשבנו עד עכשיו, שהראשון הוא בעל הירק, הראשון הוא בעל הדבורים, הראשון הוא בעל ה... זה פשוט הפוך. הראשון הוא בעל החרדל. ואם כך, קודם כל הרווחתי את הקושיה, קודם כל השאלה הגדולה שהטרידה אותנו. השאלה הייתה, איך הראשון הגיע לשם? הרי רבא אומר שאני אמור למנוע, הוא עשה בתוך שלו, ככה הראשון הגיע לשם. והרעיון הזה ימשיך עד סוף הסוגיה לדעת רש"י. אין לנו שום סימן שהגמרא אי פעם נסוגה ממנה, או בלשון אחרת, בוא נתחבר רק לעניין הזה, כשהגמרא תרצה לוקח היא תרצה את הקושיה. מה הייתה הקושיה? הקושיה הייתה איך הראשון הגיע, הרי רב אומר שאסור לראשון להגיע, התשובה היא הוא זרה בתוך שלו כשלא לו שכן. ככה הראשון הגיע, ועל רקע זה כשאתה לא יכול יותר להפשוט לי על רבא, ולכן המסקנה מה קורה לרבא, תרצנו את כל ראיות הגמרא נגד רבא, כי ברוב משניות הפרק מה אמרנו? המשנה רק לימדה אותי הניקה של ההנוי. בשלושת המשניות, בשתי המשניות סליחה, שהן המושגיות, יש פה שלוש משניות מושגיות, משנה א', משנה י' ומשנה י' א', בשתי המשניות המושגיות שלא מסתדרות עם משנה א', אז איך הסברנו אותה בלוקח, וככה זה לא סותר, ולכן למסקנה נשאר דברי רבא, הראשונים שממשיכים בעקבות רש"י הם אומרים, לכן למסקנה רבא אמר את דבריו על, פה הוא מתפרש לפחות לפי הסתמה, על כל משניות הפרק, וככה צריך לקבל את כל תירוצי הגמרא, שהגמרא הצליחה להסביר איך רבא יגיד בכל מקרה הפרק שאסור לה גם להיות ראשון אם אתה מזיק. עכשיו זה, קודם כל, זאת נקודה מכוננת בשיטת רש"י. מי עוד שותף לקריאה הזאת? עריף. בדיון שאז למדנו עם עריף הרב שרירה, אז תוך כדי השקלא וטריא של עריף, עריף מתבטא, הרי הגמרא העמידה את משנת חרדל בלוקח. ומשם משמע בדברי עריף, שכנראה עריף הבין שלמסקנת הגמרא, הגמרא ממשיכה לקיים את לוקח לאורך כל הדרך, ובעצם המשמעות היא שרבא ממשיך כנראה להתקיים רבא על כל הפרק.
איך משמעית חכמים בלוקח?
סליחה?
מה שיטת חכמים
בלוקח? מצוין, מי שואל את השאלה הזאת? ופה עכשיו אנחנו עוברים השלב הזה, השלב הפשוט. השלב הפשוט הוא להבין שאמרו לוקח כדי להמשיך לקיים את רבא איך שהבינו את הגמרא, ועכשיו שהוא על כל הפרק. איפה הסיפור מתחיל מצד אחד להסתבך, מצד שני להיות מהפכני באמת? זה קורה בהנחה שגם הפכתי את הסדר של בעל החרדל לפני בעל הדבורים, שבעל החרדל הוא ראשון, שתוספות שאלו את עצמם למה הייתי צריך לעשות את זה, מה היה אכפת לי להגיד לוקח ולהשאיר את הדבורים ראשונות, מה למה הייתי צריך לעשות פה שני דברים במשנה, גם להגיד לוקח וגם להגיד שבא לחרדל הוא ראשון. והתוספות עוסקים בזה וגם מציעים לזה הסבר. התוספות טוענים שלא הייתי משאיר בבעל הדבורים, הייתי משאיר על כנו בעל הדבורים, את מי לא הייתי מסוגל בכלל להסביר? את רבי יוסי, כי אז יוצא לפי רבי יוסי, שרבי יוסי אומר הראשון שם שם ביתר, נכון? ועדיין אני אומר לו תעוף, כאילו זה היה נשמע דמיוני. לכן מה הגמרה העדיפה? הגמרה העדיפה להפוך את הסדר, כי הסדר מאפשר להסביר את דברי בעל החרדל. כי מה בעל החרדל אומר? בעל החרדל אומר, בעל הדבורים בא ואומר, תעיף את החרדל שלך. מה בעצם עונה לו בעל החרדל? אני ראשון, אתה לא יכול להגיד לי לעוף.
אני לא מבין למה לרבי יוסי זה כזה מטורף להגיד את זה, כי מה, מושגים, בסדר, נכון שאומרים מטריב בחרדל, אבל אני מטריב בחרדל, זה גם שתי מזיקים, זה גם מטריב בדבורים. אז מה הבעיה, אם כבר שינית את כל המשנה?
אתה אומר ככה, אם כבר בחכמים עובדים להגיד את זה, מה אכפת להגיד את זה ברבי יוסי?
לא, יותר מזה, כאילו, אתה אומר,
חכמים כאלה אומרים,
אז
מה יעדיע?
גם אי אפשר להגיד את זה ברבי יוסי, כי אומר מטריב בחרדל ולא מטריב בדבורים.
כי רבי יוסי הוא אומר שבעל החרדל יכול לבוא לבעל הדבורים, ובעל הדבורים דרש הרחקה מבעל החרדל, ובעל החרדל יכול להדוף אותו ולהגיד מה אתה רוצה מהחיים שלי, מה שאתה עושה גם אני עושה. עכשיו לא היה מצב הפוך, שבעל הדבורים הוא ראשון, ואם כך בעל החרדל בא עכשיו לשתול דבורים, לשתול חרדל, סליחה, הוא בא לשתול חרדל, ובעל הדבורים אומר לו אל תשתול, אז מה צועק עליו בעל החרדל? כמו שלך היה מותר לשים דבורים, גם לי, מה פירוש? לי היה מותר, כי לא היית פה, כי זה שלי הכל. כאילו, זה בכלל לא טענה. לטעון ההדדיות, כלומר, בשם עקרון ההדדיות, להפעיל אותו על לוקח, כשהלוקח, שאתה השני, זה חסר כל היגיון. אין פה עקרון הדדיות. עקרון הדדיות תמיד אומר, מה שאתה עשית, אל תבוא אליי. אבל אתה לא עשית מה שאני עושה. אני שתלתי ביתר ברשות שלי. אני שמתי דבורים, סליחה, ביתר. אתה בכלל לא היית פה. כל האזור, כל השדות פה היו שלי. יפה מאוד שאתה באת. עכשיו אתה בא ואומר, אני עושה כמוך, אתה בכלל לא עושה כמוני. כלומר, לכן בבא רשי וטוען, וכאן קורית המהפכה המושגית העמוקה מאוד. בפרק הרבה יותר ממה שאני דמיינתי בעמוד א'. הסיטואציה א' היא רבי יוסי כזאת, יש בן אדם שיש לו שדה ענקית, הוא באמצע השדה, הוא שם חרדל. בסדר? אתה רוצה את המסקנה או מה
שאתה?
המסקנה, הוא שם חרדל באמצע השדה. עכשיו הוא לימים החליט למכוך חצי מהשדה שלו, הלך ומחר בדיוק על גבול החרדל לאדם אחר. עכשיו אותו אדם רוצה לשים שם דבורים. בסדר? כאן שהאדם הזה בא לבעל, קודם כל זה הבנו למה זה לא סותר את רבה. אבל עכשיו כשבעל הדבורים רוצה לשים את הדבורים, ובשם זה להגיד לבעל החרדל, תשמע, החרדל שלך מפריע, כאן אומר לו בעל החרדל, כמו שאתה חושב שמותר לשים דבורים למרות שהם מפריעות, אל תגיד לי שאסור להפריע. זה רבי יוסי. סליחה?
הוא יכול להשים את הדבורים בסמוך? לפי רבי יוסי?
כלומר, עכשיו אתה שואל ככה, איפה זה, האם הוא יכול לשים? זאת שאלה טובה, רש"י לא אומר, פה אתה בא ואומר שאולי מה... ופה נאמר ככה, בעל החרדל הוא שם ביתר, אי אפשר להגיד לו תעיף את החרדל כי הוא מפריע לדבורים שאני רוצה לשים. אבל מצד שני, אתה שואל שאלה טובה, עכשיו שמתברר שהדבורים מזיקות, אולי בעל החרדל יכול להגיד, אתה תשים דבורים,
כי זה מפריע. בגלל שמתי אמרנו שכן, שהוא שם קצת שלו בשפו, הוא רוצה לגמרי ביתר, הוא רוצה לגמרי כל השדה שלו.
יש גם הבדל מהותי בזה שבעל הדבורים, האדם שרוצה לשים את הדברים וקנה את השדה על דעת זה שיש חרדל מאותו אדם, לפחות
ממה... אני כבר נכנס על קנה על דעת, אז זה לא סופי.
זה מה שאומר המהור.
אתה יכול להגיד לגמרי.
כן. ובכל מקרה, זה דעת רבי יוסי ברש"י, בסדר? כלומר, רש"י הפך את הסדר שבא לחרדל הראשון, אבל המהפכה האמיתית לא קורית ברבי יוסי. המהפכה האמיתית קורית בחכמים.
אני לא סגור על ההבדל בין חרדל לבין דבורים. זה כל שני מזיקים. ההבדל אם היית מסתם את החרדל בתחל.
המקרה הוא כזה, החרדל נמצא. עכשיו בא לדבורים, שם דבורים, אומר, תעיף את החרדל. לא בא החרדל, למה שאני אעיף את החרדל?
איך הדבורים נמצאים ואותו דבר? מה ההבדל? כי שני מזיקים.
לא, כי כל הטענה שרבי יוסי הייתה, אני כמוך. אני כמוך. שבא לחרדל אומר אני כמוך.
אני יכול להגיד אם הוא אומר את זה בעל דבורים, אז אני אומר את זה.
אין לכם, ואתה צודק. נכון. בוא תקשיב ליאיר, כן, אבל יאיר אומר בצדק, תשים לב, מי שטוען את הטענה, אני כמוך, זה בא לחרדל. אבל אם בעל הדבורים היה הראשון, בעל החרדל, הוא לא יכול לטעון טענה כזה. הוא לא יכול לטעון טענה כזה.
רק לשם המשנה איזו ש...
כן, הוא לא יכול לטעון. עכשיו כאן...
השאלה שלי, כמו שאני הופך את כל המשנה, אז רק בגלל ראשון המשנה להתעקע ככה, כאילו, כבר הפכת את המשנה, כבר שינית, אתה אמרת שזה בלוקח, אמרת שהחרדל הוא קודם...
בסדר, מנשים להצמד כמה שיותר.
פה אתה לא אומר, היא כבר, היא כבר.
נגיד ההצעה, רגע, גם יותר.
נגיד שאין משנה.
אבל אחד דוסק מציע שבוא נזרוק את הרעיון של לוקח, ונגיד שנשאיר את זה רק שחרדל קודם. ואז אמרנו שאי אפשר להם לחיות. רבי יוסי אומר, מתיר לגמרי, ואי אפשר להגיד חצי-חצי, נכון? אז אני אומר, גם פה עדיף לנו להגיד שלשנות את רבי יוסי לחצי-חצי מאשר לשנות את זה ללוקח.
אתה שואל פה שאלה טובה, שאתה אומר, אם כבר אני בורח מפשט המשנה ואומר דחוקים, אז יש פה ככה באופציות של דחוקים, למה הדחוק הזה כן והדחוק הזה לא? זאת שאלה טובה. אני לא יכול, בסופו של דבר אני חושב שהתפקיד שלנו, אני רוצה לחזור לאלון, הוא לקרוא בפועל מה הם מציעים. בסופו של דבר אני לא יודע בכלל הייתי כותב את כל העמוד הזה, כלומר לכן אני אומר, זאת שאלה נכונה. רגע, לפי ראה שיוצא וזה המהפכה הגדולה, הוא היחיד שילך בקו הזה, שאני הופך את הסדר של מי ראשון, החרדל או הדבורים. עוד פעם, החרדל ראשון, לכן רבי יוסי מתפרש כנותן לבעל החרדל זכות לטעון להדדיות. כאן רש"י לא מסביר, אבל התוספות טוענים שצריך להוסיף את זה. זה גרם להסתבכות גדולה מאוד בסוגיה, הרצון להוסיף את הדבר הזה, שחכמים כשבאים ואומרים שזה ממש מרפסי ניגרי, בוא נבין כאילו מה קורה פה בחכמים. בעל החרדל היה ראשון, הוא שתל את זה בתוך השדה שלו, ועכשיו בא בעל הדבורים שני, ומה הוא מוציא צו הרחקה על משהו שכבר נמצא, שהיה שם ביתר גמור, שכשהוא קנה את השדה הוא ידע שהוא שם.
זה העיקרון שלו.
ואני אדבר בשפה של השופט דרורי, זה לא רק צו מניעה, זה צו הרחקה. צו מניעה אומר אל תשים. מה צו הרחקה אומר? גם אם זה שם, תרחיק אותו. זה באמת דבר, זה דבר מדהים. כבר אם אנחנו דיברנו קודם האם עקרון הקדימות הוא קיים או לא קיים, כן, אם דיברנו על עקרון הקדימות, פה בא פאפה בחכמים ואומר דבר מדהים, שבאמת אין בכלל עקרון קדימות, הוא מת לגמרי, הוא הרבה יותר קיצוני ממה שאמרנו בעמוד א', זה שלב עוד פעם של ראשונים. כי מה קרה בעמוד א' בילנו בו? אמרנו שבלוקח אני כן מכיר בעקרון הקדימות. אבל פה יוצא שיטה פשוט מדהימה, שבעל החרדל הוא הראשון, הוא מכר לשני, הוא בא ושם את הדבורים, וגם במקרה כזה אין שום הכרה בעקרון הקדימות. כלומר, הרב פאפה לפי רש"י בחכמים מחק את עקרון הקדימות. אם נשאל איפה נשאר עקרון הקדימות וכאן, הוא נשאר בתוך עקרון ההדדיות. בוא נרצה להסביר את זה. בתוך עקרון ההדדיות נשאר שאם אתה רוצה לטעון עקרון ההדדיות, מי אתה חייב להיות?
הראשון.
לא, הפוך. הראשון, כן, הראשון. הראשון, הראשון יכול לטעון את עקרון ההדדיות, השני לא יכול לטעון את עקרון ההדדיות. מצוין, בדיוק. ואם אני שואל, מה נשאר מכל פרק לא יחפור, לפי הקריאה של רש"י בעקרון הקדימות, שאומר, אני כן מסתכל מראשון, התשובה של רש"י, לא כשאני קובע את עקרונות ההרחקה. כי מה העקרונות ההרחקה שאני קובע? אני מסתכל מי המזיק. תמיד המזיק הוא זה שצריך לעוף. תמיד, לא אכפת לי אם אתה ראשון או שני, לא כך קובעים מי המזיק. אין איזה שום משמעות, לפי חכמים, אין איזה שום משמעות. אתה יכול להיות הראשון, ועדיין אם אנחנו נגיד שאתה המזיק, מה אנחנו נעשה לך, אנחנו נעיף אותך. וכן מה אתה עושה פה צריכים להכניס?
יש גם מזיקים, כן. סליחה? יש גם מזיקים, כן. הם כן שומרים את זה עדיין.
פעם?
הם לא לוקחים את זה בקיצוריות כזאת חזקה, כי באילן דבור, כן, אומרים זה.
אז כאן בואו נעשה סדר בדברים. בית תוסת בו אומרים ככה, בואו, אילן בבור זה יוצא מן הכלל.
זה הרמוס גלס.
אילן הוא בור, כן, אבל אילן הוא בור, הוא מקרה נורא.
זה הרמוס גלס שמבטא את מה שאני חושב.
אתה צודק.
לא, תקים את הכלל הזה לפח.
אתה צודק, אבל עדיין, כאילו אם אני מקשיב כאילו, מה עקרון העל של הפרק, הקדימות נכנס ממש לפינה. כלומר, איפה הקדימות נכנסת? בוא נגיד את שני המקומות שהוא נכנס. מה נשאר מעקרון הקדימות מכל הפרק הזה לפי הקריאה הזאת? ברבה כמובן, לא בהבאי. הבאי משאיר אותו. מה שנשאר הוא הדבר הבא.
לפי רבי יוסי בהדדיות, לפי חכמים, אילן בבור.
מה זה? לא, אז בוא נראה. אילן הוא בור, זה יוצא מן הכלל מאוד מאוד מיוחד, כי הוא הפסד מרובה. בעצם הוא לא מייצג את המקרה הרגיל. באילן ובור, עכשיו אנחנו בלוקח מוכנים להפעיל את עקרון הקדימות, אבל רק שם כזה יוצא מהכלל, באמת הוא תשים אותו בפינה, הוא מיוחד, זאת אומרת אתה צודק, אמר לי את מלנוע בצדק, אם אני אמצא עוד מקרה של הפסד מרובה הוא לא אילן, אין לך עליו, יהיה אותו דבר, כאילו הוא נשאר כאיזושהי הבנה שזה לא נכון לגמרי לוותר על עקרון הקדימות, אבל הוא הופך להיות מין איזה הפסד מרובה, הוא לא עקרון על, בוא נגיד ככה, הוא עוד פעם עיקרון ממתן, הוא נשאר אבל בתוך, בצורה ברורה, תראו איפה הוא עבר דירה, זה ממש, הוא עבר דירה לרבי יוסי בעקרון ההדדיות. כי, וכאן, בוא נבין מה תוספות אומרים, ברש"י זה כבר לא מפורש, מה תוספות אומרים, תוספות באים ואומרים, ככה, מתי אתה יכול להפעיל את עקרון ההדדיות, כמו שיאיר אמר בצדק, כאשר אתה
ראשון.
כלומר, אם אני שמתי דבר, ש... ואני לוקח, אני חוזר, רבה לא נמחק לפי השיטה הזו, הייתי בתוך הרשות שלי ועכשיו אני מוכר ועכשיו בא השני ואומר לי תשמע זה נורא נורא מפריע לי מה שאתה עושה, אבל כשהוא מנסה לשים דבר מפריע אז אני אומר לו אל תדבר ככה, לא יכול להיות שאתה מנסה לשים דבר המפריע ואומר לי אני עושה כמוך, כי עקרון הקדימות הוא שובר את ההדדיות, זה מה שהוא נותן, כמו, מה נשאר מקדימות? שבירת ההדדיות, זה לא הדדי, כי אני עשיתי את זה כשזה לא מפריע לאף אחד ואתה כן עושה שהוא מפריע, אל תתחסד. אבל כשאני בא לשאול שתי שאלות, האם חכמים חולקים על עקרון ההדדיות? אז התשובה של תוספות היא לא, חכמים לא חלקו על העיקרון הזה והחכמים סך הכל אמרו, וזה הקושי של תוספות פה ותוספות באמצע, הם אמרו כי חכמים לא חושבים שזה הדדי, כבר בשלב הזה בלוקח מה תוספות הכניסו, שחכמים חושבים שמי מזיק את מי?
רק הדבורים,
רק החרדל את הדבורים, ולכן הם חלקו על עקרון ההדדיות. בעצם לפי דעת תוספות חכמים לא חולקים על עקרון הקדימות, הם פשוט חושבים שהוא לא קיים במקרה של חרדל על עקרון ההדדיות, לא... וזה מוסכם, זה נשאר עד הסוף.
זה תרץ את התהליך הזה, בעצם נזקק בעל המור ואומר שזה בעצם כשהוא קנה את זה על...
בוא נחכה עם בעל המור, כי בעל המור קורא אחרת את כל הסוגיה, בוא נחכה לבעל המור, בסדר? אני ממש, אני מפחד שזה יבלבל, כי אני מאוד דואג מההערה של אלון, בסדר? בוא נעבוד אחד אחד, אבל לפי רעש אנחנו מבינים כאילו מה קורה כאן, שהשיקול של הקדימות שמופיע בתנאים הופך להיות גורם והיכולת להפעיל תקרון ההדדיות, ועקרון ההדדיות אין עליו מחלוקת, ולכן תוספות כבר בשלב הזה אומרים, כבר פה צריך להניח בחכמים שהדבורים לא מזיקות את החרדל, ולכן הם לא הפעילו את עקרון ההדדיות, אבל אין לכם הרי, עקרון ההדדיות מוסכם על כולם.
יש שני עקרונות הדדיות. אחדנו על פי התפיסה בסוף שהמידק צריך להרחיק לגמרי, והשני ששתי העקרונות צריך להרחיק. זה שני עקרונות שונים לגמרי.
לא הבנתי.
מה שאנחנו אומרים שעקרון ההדדיות מופר רק בעקרון הקדימות, עקרון הקדימות רק בהדדיות אצל בתוך הביוסי, זה רק אם אתה מבין שהכוונה היא בהדדיות שהוא צריך שוחר להרחיק. אבל זה לא
אבנם באביי,
לפחות ככה משהו, גם
לדעת רש"י. רש"י קודם כל לא מתייחס לאביי, אבל אביי יש את תוספות, באמת הם מפעילים את עקרון ההדדיות בלי לשלול, עקרון הקדימות, נכון, זה צודק. כלומר הם באים ואומרים ככה, מותר לך להיות ראשון שאתה מזיק, אבל אז אל תבקש מהשני להרחיק אם גם הוא יזיק. זה עקרון ההדדיות, כלומר עקרון ההדדיות באביי לפי תוספות לא שולל את הרעיון של עקרון הקדימות, אבל ברבה פה הם באים ואומרים ככה, זה מהפכה עולמית, אתה יכול להיות ראשון, אבל אם אתה המזיק היחיד, מה אנחנו נגיד לך? ותלך מפה, אפילו מלוקח, אתה תלך מפה. והגמרא כאילו שואלת, מה באמת זה ככה? הגמרא אילו כמה הייתה עמד רבנן, ועל זה מה בתשובה של רבינה? אכן כן, רבינה בעצם לוקח את הסימן שאלה, כרגע אני בחכמים, ושם סימן קריאה, מה סימן הקריאה? נכון, באמת בלוקח, כשאתה ראשון, עדיין מה אני דורש ממך?
להרחיק,
וזה דברי רש"י, אני קורא על המזיק להרחיק את עצמו, ואף על פי שמתחילה עשה ברשות, זה כתוב מפורש ברש"י, ובלשון אחרת דברי רבינה מתפרשים לפי רש"י, כמניחים שממשיכים לעבוד עם רב פאפה, הוא מתקן, הוא מסביר בעצם לעולם מה בעצם הגודל המהפכה של רב פאפה. רבינה מסביר לעולם שהסוגיה הזאת ויתרה על עקרון הקדימות והזיזה אותו דירה לתוך עקרון ההדדיות, ולכן אם אני פשוט דבר אומר לעצמי, עכשיו איך אני מסכם את פרק לא יח פה, התשובה היא שמחכמים העפתי את עקרון הקדימות, אין יותר עיקרון כזה, זה לא משנה אם אתה ראשון או שני, השאלה היחידה אם אתה מזיק או לא, ואם אתה מזיק אז מה אני אגיד לך? אל תהיה אפילו ראשון, אל תבוא לפה, המזיקים לא יכולים לבוא לפה, ואם אתה לא מזיק אז בבקשה תבוא לפה, זה העיקרון היחיד שנשאר בפרק הזה. עכשיו יהיה מקרה של נזק הדדי של הדדיות, רבי יוסי לימד אותנו שאם יש דבר כזה, אז לא נגיד לך תרחיק, זה הכל, אבל מבחינת כאילו מה נשאר מפרק לא יח פה, נשאר, זה המהפכה המושגית הענקית, זה בכלל לא משנה, אין שום מקרה כמעט שקדימות מעניין אותי, העקרון העלו, האם אתה מזיק או לא, וכאן, מה אומר רבי יוסי, וזה אני גומר את רשי, זה רשי לא כך מפה, רשי גם משאר הפרק, מה בעצם עולה מדברי רשי, שרבי יוסי בעצם אמר חולק, על העקרון הזה, כי מה רבי יוסי באמת חושב? שמה פירוש אני זק להרחיק את עצמו לפי רשי? שבאמת אני לא מטיל חובת הרחקה, אלא אם כן זה אתה יורה עליו ישר לפרצוף מהידיים שלך, כי זה בא בקמה, כבר דיברנו. אבל באמת אם אני קורא כאילו מה הסיכום שעולה מדברי רשי, שהגמרה דרך רבה, לא הבעיה, דרך רבה נטרלה לחלוטין כאמור את גורם הקדימות, העבירה את חכמים לגורם המזיק, וזה בכלל לא מעניין אותי אם ראשון או שני, לגורם המזיק, ורבי יוסי חולק עקרונית על הרעיון בכלל שיש דיני הרחקה, רבי יוסי בכלל לא מחייב להרחיק, רבי יוסי תמיד אומר, מה מני מזיק, זה לא יזיק אותך אם תתרחק, אלא ניזק להרחק את עצמו. זה שיטת רש"י. בסדר, זה שאלות, בבקשה, כן. אני לא יודע לפי איזה סדר, אני אתחיל איתך, בסדר.
רבה מההתחלה בכלל היה
עקרון
של
קדימות? לא הבנתי.
רבה
מההתחלה, כמו כשרבה בבורות בא והכריז או קרא במשנה שזה הדדי, וזה רבה חלק על עקרון הקדימות. הוא אמר אין עקרון קדימות, יכול להיות שהוא קרא אותו במשנה א', ועל רקע זה הוא קרא את כל הפרק.
אז עכשיו אנחנו מדברים בשיטת רבה, אז ברור שיש
עקרון שקדימות. אין לכם, בסדר, אבל
מה שיש פה חידוש פתאום.
לא, החידוש כאן הענק הוא יותר ממה שידענו בעמוד א' שבסיפור שלה לוקח. כשלמדת עמוד א', אז כבר אז אמרתי לכם בשיעור שכבר שם המהפכה נמצאת, החינה מבי לוקח. רק ששם לפחות עדיין אומרים, בוא נראה מי קדם. אבל כאן אומרים, זה הבעיה שהטרידה את התוספות. רגע, כאן אומרים שאפילו אם אתה הראשון, אתה עדיין בלוקח, אתה גם חייב. כלומר, פה נועצים עוד מסמר בארון המתים של עקרון הקדימות.
לרבה אף פעם לא היה, אז למה
שמתחם... במשניות זה כתוב, מה זה לרבה אף פעם לא היה? זה כתוב במשנה, במשנה כתוב, בוא נראה, קדם קדם.
זה
לא דבר, אתה צודק. בסדר, אתה צודק. מה יוצא אם כך מסוגיית בבא בתרא י' ז' י' ח', בוא לפי הקריאה של רש"י, שעקרון הקדימות יצא מהמשחק לפי רבה. נכון, לפי הבעיה הוא נשאר.
הלוקח זה הקדמה כאילו?
סליחה?
הרעיון של הלוקח זה לא הקדמה למעשה?
העמדה בלוקח באה לנטרל את הרושם שעולה ממשניות הפרק שיש חשיבות לעניין של קדימות, אבל היא עשתה הפוך על הפוך. בזה שהמרחיק הוא המוכר, אז בעצם למה הגעתי? שלא רק שהיא נטרלה אותו, אלא אפילו הכריזה במפורש שזה בכלל לא מעניין אותי. זה פשוט לא מעניין אותי. אותי רק מעניין אם אתה מזיק או לא. זו השאלה היחידה. זו המשמעות של הסוגיה הזאת לפי רש"י.
בסדר?
לדעת חכמים, נכון? מה? אתם כל הזמן נחצים אותי לפינה. אני אומר שהבעיה המרכזית לדעתי ברש"י, אם אתה רוצה לחוץ לי לפינה, תכלס, אם אני אוהב את הקריאה שלו, קשה לי מאוד המחשבה שהגמרה אפילו חושבת שבעל החרדל הוא הראשון. זה נראה לי מאוד מאוד מוזר. כמו אני חייב זה מוזר כי הוא לא עולה בפשט המשנה. והגמרא גם לא אומרת את זה פה במפורש. זה מהפכה העולמית בקריאת המשניות. כלומר, לבוא ולהגיד שבמשנה שאומרת מרחיקים את החרדל מן הדבורים, כוונה שהחרדל היה ראשון ולא הדבורים, זה נראה לי מאוד מוזר.
אבל גם כל שאר המשניות הם שזה ראשון.
אה?
גם כל שאר המשניות הם שזה ראשון. שהגפת ראשון
בכל שאר המשניות אמרנו הפוך, שהכותל ראשון, הבור ראשון.
למה?
כן.
אמרנו
שצריך להחליט בכל מיני,
גם אם
אין את הדבר. בשאר המשניות אמרנו שסך הכל מה שהמשנה באה להתעסק הוא לספר לך שגפת וכותל לא אוהבים אחד את השני. אבל כשהיא ניסחה את המקרה, לא טענו שהיא ניסחה מקרה שקודם הגפת ואז הכותל. אמרנו באמת תיאור המקרה היה קודם הכותל ואז הגפת. אבל אל תלמד מזה שרק אז מרחיקים. פה אנחנו באים וטוענים הפוך, שבמשנה בפשטות מתואר שקודם היה הדבורים ואז החרדל, ואתה תקרא את המשנה הזאת שקודם היה החרדל ואז הדבורים. ובעיניי זה מאוד דחוק, אני חייב להגיד.
יש כבר שפה אומרים שכל המשנה בעצמה אומרת, זה לא שהיא מדברת אחרי שיש כותל, אבל גם היא תסכים כשאין. נראה שהיא אומרת. זה שמרחיקים מהכותל, זה לא שמרחיקים שכותל קיים,
זה בגלל הכותל. נכון, בגלל הכותל, אבל עדיין בתיאור המקרה, בתיאור המקרה באמת תואר שקודם יש כותל. אגב, אומרים לך, אל תדאג מזה, שכאילו לא בזה התעסקו, כן? כמו שאתה צריך להבדיל בין תיאור המקרה, בין מה המילים אומרות, לבין השאלה אם זה בר דיוק. אבל כאן, לבוא ולטעון שבמשנת חרדל, החרדל לפני הדבורים, לא יודע, אתה שואל אותי, זה נראה לי מאוד קשה.
אני צריך להרחיק את המשרגה אם אין דבור, אני צריך להרחיק את המשרגה אם אין ירגע, אני צריך להרחיק את הגפת.
להלכה אני צריך, אבל אין טענה שהמשנה תיארה מקרה כזה. כמו להלכה, לפי דעת רעשי לרבה, אתה חייב להרחיק גם אם הוא לא נמצא שם. כי אתה מעזיק, והמעזיק אסור לו להיות שם אפילו מהראשון. זו דעת רשי, בסדר? הדברים בורים כבר. לפי רשי, הסוגיה בסופו של דבר, בעקבות רבה, לוקחת את הפרק הזה, והיא קוראת את כל משניות הפרק בצורה שלא רק שהיא אומרת, עקרון הקדימות הוא לא עקרון העל, אלא היא פשוט אומרת, הוא לך לא שיקול. זה לא מעניין אותי, אני בודק אם אתה מזיק, מי שסומן על ידינו כמזיק, לפי חכמים עד דינו, תמיד ירחיק בין אם נמצא או לא נמצא, זה בכלל לא מעניין אותי, ראשון שני, בכלל זה לא מעניין. לעומת זאת, רבי יוסי לדעת רש"י חולק עקרונית על כל הרעיון שיש הרחקה בכלל. אז זה רבי יוסי חולק. זו דעת רש"י. בסדר?
אולי נקודה מיוחדת שרבינה הוא לא הוקים את האלטרנטיבית לרב פאפה, שהוא נשרף על
רב פאפה. זו דעת רש"י. שהרבינה מסביר בעצם את מה שסמוי בדברי רב פאפה. הרב פאפה העמיד בלוקח. ובעצם הסביר לי איך לקרוא את הפשט, ורבינה הסביר לי מה המושג, מה הייתי קודם לאלון אמרתי, בוא נראה איך קוראים, ואז נראה מה המושג, זה בעצם מה שקרה פה לדעת רש"י בין רב פאפה לרבינה. רב פאפה אמר לי, הוקים אתה במשנה, איך לקרוא? ומה שעשה רבינה, רבינה אמר לי, תולדים מה המשמעות של דבר הפאפה, שוויתרנו על עקרון הקדימות, ולמזיג להחיק את עצמו אפילו כשהוא היה הראשון. ואפילו כשזה היה שלו כשהוא שתתל את זה, זה פיל לפלוין. זה הקראת הסוגיה לפי רש"י, עכשיו ראשונים קוראים אותו. בסדר? כלומר, נשארנו בפרק לא יחפור בלי קרון קדימות, קרון מזיק. מזיק ניזק. עכשיו, בסדר? אפשר... הדברים ברורים? אתה בתוך התוספות איך זה נכנס גם ברור? כן? יופי. עכשיו אנחנו עוברים לרבינו תם. בסדר?
לא פשוט גמרא שרבינו הוא מפרש אותו פאפה. פשוט גמרא שרבינו הוא אלטרנטיבה
לרפאפה. לא. פה השאלה מה אתה גורס. ופה בא רבינו תם, ושאלת השאלה של מה כתוב פשוט בגמרות. וכאן רבינו תם, אני אומר לכם מילה, אז רק הבוקר שמתי לב לזה, אז זה לא שאני מחביא מכם מקורות, אבל רבינו תם נמצא בתוספות. אסביר לכם גם קצת דרך העבודה. כבר הוזכר כאן שרבינו תם אומר את רוב החידושים שנמצאים בתוספות, והוא לא כותב את התוספות. כי מי כותב את התוספותים? התלמידים.
הם מצטטים את רבינו תם.
כן, אבל רבינו תם גם השאיר לנו ספר שהוא כתב, שקוראים לו ספר הישר, ובספר הזה יש את הדברים שמפרי עיתו של רבנו תם שהם מה שהוא כתב בנושא הזה. ופשוט בפרויקט השו"ת כתבתי, ראיתי מישהו שמפנה כל הספר השאר, אבל בפרויקט השו"ת כתבתי מילים מתוך הסוגיה, ומצאתי את רבנו תם הזה, ובאמת התמונה שעולה שם היא הרבה יותר בהירה מאשר התמונה בתוספות. כי איך תוספות מציגים את זה פה כשמסתכלים? קודם כל שיש כמה קושיות על רש"י, ואז מה אומרים לנו? וקשה לו, מה הוא צריך לחלק בדוחק בין לוקח דילן ולוקח דמשרה, ועוד למה המתין להביא משנה הזאת משנה בלי רק באחרונה, ועוד נקטני בתוספתא, ומפרש רבי נתן דאחי גרסינן. איך זה היה נראה בתוספות? מה זה אחי גרסינן? שומן מגיע את זה. ככה זה נראה, הוא קרא את הסוגיה, אמר, תשמע, הקריאה הזאת לא נראית לי, לכן בוא אני אציע מילה. בספר הישר, אני אקריא לכם את זה, זה תפריש תת זין. בספר ישר חלק החידושים, רבי נתן כותב משהו קצת אחר. רבי נתן כותב, אני מקריא, אלא אמר רבינה, אחי גרסינן בספרים ישנים ועיקר. מקום רבי נתן מספר, הלכתי לכתבי יד, יכול להיות שהסיבה שהוא חשד הוא כי הוא לא אהב את הפירוש. רבי נתן אומר, הלכתי קצת להסתכל בספרים הישנים, גיליתי גרסה אחרת בגמרא, שדעתי משנה את כל התמונה, וזה ברבנו תם, שימו לב, אני מקריא, זה לא מילה אחת, זה גם תוספת משפט שלם. אני מקריא. אלא אמר רבינה, כסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו, וכי לקה ירק סמיך. הוא לא רק גרס, אלא מה עוד הוא גרס? וכי לקה ירק סמיך, שמבט ראשון נראה כטוען שבאמת במשנת משרה וירק אין לרבינה חובת אין לרבה חובת הרחקה. בסדר? וכי לקה ירק סמיך. עכשיו אתמול שלחתי לכם מייל, מי שהסתכל קצת ראה, שבו הורדתי מהתקליטור שלי תמיד חכם שלי שידע את כל הנוסחות של הסוגיה, הורדתי לכם את כל נוסחות הסוגיה ושאני מכיר בכתבי יד שיש להם, וגם עשיתי לכם מהראשונים, ושם היה אפשר לראות שבקטע גניזה, שלא הספקתי לבדוק בקטלוגים מה טיבו, מאיפה הוא בא, אבל בדרך כלל קטעי הגניזה הם גם עתיקים יותר וגם משוברים, שם באמת נגרס אלא אמר רבינה, וכתוב שם כסב על הבנן, הקטע חסר קצת, אבל זה לא קשה להשלים, אלא מזיק להחיק את עצמו, ותמה דעיקה ירק, הלקה ירק סמיך, שזה מה שרבנו תם אומר שהיה לו. בכתב יד המבורג, שהוא כתב יד ספרדי מאוד משובח, הוא מ-1185, 112, כתב יד יפהפה, שקראתי פעם במחקר על הרמב"ן, שהרמב"ן מכיר באופן שיטתי את נוסחות כתב יד המבורג, כולל בסוגייתנו. גם שם לא מופיע אלא אמר רבינה, האלא לא מופיע, אבל כתוב שם אמר רבינה כסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו, ותמה דעיקה ירק, הלקה ירק סמיך. יש פה תוספת שלמה של משפט, שהתוספת הזאת אומרת במפורש שבמשנת משרה וירק אכן גם לרב אמן אומר שמותר להיות המשרה הראשון, כל הבעיה היא רק שיש ירק. זו הגרסה שבן אתה אומר, אני אוהב אותה.
זה כל הפרק?
חוץ מפרק? עכשיו בואו נראה מה קורה. הוא קודם כל אומר, במשנת משרה וירק יש פה נסיגה מכל מה שהיה קודם. קודם מה הגמרא כל הזמן תרצה, רבה יכול להסביר את כל משניות הפרק ולדרוש הרחקה. במשנת משרה וירק יש פה גרסה בגמרא, אני חוזר. הבן אותה מעיד על קיומה, היא נמצאת בכתב יד המבורג, היא נמצאת בקטע גניזה, לא הבאתי לכם עכשיו את כל השאר, אבל הוא נמצא, נמצא, נמצא. והרמב"ן גם, מי שראה אותו, שהרמב"ן לא ירצה לפרש את הגמרא כמו רבנו תם, הרמב"ן מכיר את הנוסח הזה. והרמב"ן אומר, שמע, חייבים לטפל במשפט הזה. אבל נראה כאן שינוי כיוון בחשיבה. שהוא ודאי נוח אם אני גורס, אלא. מה הוא מסמל? שינוי כיוון. בהמבורג זה נמצא גם בלי האלא, אבל וכן הרמב"ן עבד עם המבורג והצליח להסביר את הגרסה הזאת, כי היא ממשיכה את הקו הקודם.
מה הנוסח המדויק?
אני חוזר, אנחנו לעולם לא נדע מה הנוסח המדויק. ידי נוסח מאוד משובחים כאן, שרבנו תם אמר, אני אוהב אותם, הם גרסו גם את המילה אלא, אבל גם יש גם שלא גרס אלא, שיש לו את המשפט, תמה דעיקה ירק, הלקה ירק סמיך, שזאת הצהרה מפורשת של הגמרא.
מי אומר את זה?
מי אומר את זה? רבינה. רבינה. אני אגיד לך קצת פילולוגיה למשפט הזה, אוקיי? אבל לפני כן, הם פרשו את המשפט הזה כהצהרה ברורה, שבמשנת משרה וירק הגמרא נסוגה מהקו הקודם שלה, שרבה יסביר את הכל, אכן רבה לא יחייב במשרה וירק הרחקה של המשרה, אלא כן כבר יש ירק. זה ככה הם פרשים את המשפט הזה. פילולוגית המשפט הזה מאוד חשוד, ואני אסביר לכם את הכללים. כי רבינה מדבר באיזה שפה? כסברי רבנן למזיק להרחיק את עצמו. באיזה שפה הוא מדבר? חוץ מכסברי, אבל על המזיק להרחיק את עצמו, נדמה לי שזה עברית. ותמה דעיקה ירק, הלקה ירק סמיך, זה
ארמית.
זה ארמית. אני אגיד את זה פילולוגית, יש פה חשד רציני שהמשפט הזה מוכלה משני חלקים, שיש להם באמת אופי שונה לגמרי. אחד הוא הצהרה, והשני הוא הסבר, וגם הוא כתוב בשפה אחרת. כלומר, אני יכול מאוד לשער שהחלק הגרעיני של המשפט שרבינו הוא על המזיק להרחיק, וכל התאם הדעיק הירה כזה הוא נראה כלשון של פירוש, יכול בהחלט להיות שהוא לא מגוף דברי רבינו.
אתה אומר מצד העברית או ארמית?
כן, כמו על מה שאני בא ואני...
אתה לא יכול לומר את זה בארמית? סבי רבנן לא מרחיק להרחיק את עצמו.
והחיק אומר את זה בארמית? לחוק אינף שי יכול להגיד. כשאדם אומר על המזיק להרחיק את עצמו, הוא לא מדבר ארמית. זה נכון שרבינו משתמש בביטוי כסברי, אבל יש פה פער מסוים בשני החלקים. בוא נגיד ככה, יש צל גדול שאולי הטעם הזה הוא גיליון פירוש שנכנס, הוא כבר מישהו ש מודע לבעיה, מישהו שפירש את המשפט הזה והוא נכנס, הוא נכנס בשלב מאוד עתיק. כלומר, אם הוא נמצא ב-112 בקטע גניזה, שאני לא יודע את זמנו, אני לא בכנות, אבל הוא כנראה עתיק, אבל יש לו אופי לא כל כך פשוט, שהוא בהכרח מגוף דברי הגמרא. אם אתם שואלים אותי כל הזמן, מה לדעתך הגמרא אמרה? אני מעדיף לחשוב שהגמרא אמרה, כסבא רבנן, למה זה להכין את הצום, את זה היא לא אמרה. זה נכנס אחר כך. אבל ברור שזה המשפט הזה שנכנס, הוא לוקח את הגמרא בפשטות לכיוון מסוים. בוא נראה מה עשה עם זה רבנו תם. מחר בוא נראה מה עשה הרמב"ן עם המשפט הזה. הרמב"ן, אני כבר אומר לכם, רצה לפרש כמו רש"י, או כמו עריף, סליחה, לא כמו רש"י, כמו עריף, שלוקח ממשיך, אבל עדיין לקיים את המשפט הזה. אבל רבנו תם בא ואמר בפשטות, המשפט הזה מצהיר שרבא לא דורש הרחקה במשרה, אם אתה הראשון. או בלשון אחרת, מה קרה לעקרון הקדימות? ולמה הדרמה הגדולה של רבנו תם, מה קרה לו? הוא נשאר. עקרון הקדימות נשאר, הוא לא נזרק. ופה בא רבנו תם בשלב ב' ואומר דבר יותר מרחיק לכת. אם כבר הגמרא אמרה שבמשרה וירק הוא נשאר, אז בואו נשאיר את עקרון הקדימות בכל משניות הפרק, או האלה, מה משמעו לפי רבנו תם? אנחנו חוזרים בנו מכל התירוצים הדחוקים שהצענו בי"ח עמוד א', ואנחנו בגלל שראינו שבמשרה וירק זה לא נכנס, אנחנו מחליפים דיסקט בראש. הדיסקט אומר, במקום להציע שבכל משניות הפרק רבה ידרוש להרחיק כראשון, אנחנו נאמר דבר אחר, רבה אמר את דבריו רק בבור, כי בבור יש נתונים מיוחדים. מה הנתונים המיוחדים? כל מרה ומרה, שאתה לא ראשון, אלא אתה משהו אחר. ופה בא רבי יותר ואומר את המשפט הבא, כשרבינה אמר על המזיק להרחיק את עצמו, זה צריך להתפרש באופן הבא. ברש"י איך זה התפרש? לא העניין של ראשון שני, מה אני פשוט בודק? אם אתה מזיק, אתה תמיד תרחיק את עצמך, אפילו אם אתה מה? ראשון, זה לא מעניין אותי. תמיד המזיק מרחיק את עצמו. בא רבינו תם ואומר אחרת לגמרי. על המזיק להרחיק את עצמו, אתה לא, הכוונה זה דרך יפה להגיד, שאתה לא יכול, אפשר להטיל חובת הרחקה רק כשאתה בידי הפעולה שלך, בזמן עשיית הפעולה, מה עושה?
מזיק.
מזיק. זו הכוונה. לא שאני מבטל את ראשון שני ואומר, אתה המזיק, אז אתה נאסור עליך לסמור גם כשאתה ראשון וכו'. אלא הפוך, אנחנו באים ואומרים, הרעיון הוא, אנחנו מגבילים את הפעלת כללי הרחקות. זו הכוונה. אנחנו מצמצמים את עצמנו ואומרים, אנחנו לא רוצים להכיל הרחקות מרחיקות לכת מדי, אלא רק כשאנחנו מול העיניים, מה רואים? גיצים עפים באוויר. כשאני רואה נזק, כשאני מול העיניים שלי רואה בן אדם מזיק, אז אני אומר לו כרטיס אדום, אני רואה אחד שבעט לשני ברגל, בסדר? במשחק כדורגל, והוא מתפטר, אז בכוונה בעט בו, אז מה אני אומר לו? תעוף מפה. עכשיו, מתי אתה בועט בכוונה בהגדרת שכנים? כשאתה השני. אבל זה שאני רואה שחקן שמתלהב במשחק, זה לא סיבה להוציא כרטיסים. על המזיק להרחיק את עצמו מתפרש בלשון רבינו תם, הכוונה שאני פה מצהיר נגד מה שחשבתי ברבה. וברבה חשבתי שמה אני עושה, אני תמיד אומר למי שמזיק להרחיק אפילו כשהשני לא נמצא. ועל המזיק להרחיק את עצמו זאת הצהרה בומבסטית שאומרת, אני חוזר ומכונן את עקרון הקדימות, ומה שאני אומר לעצמי הוא, הראשון לא מוגדר כמזיק, לכן אנחנו אף פעם לא מתערבים כשאתה ראשון. כי אתה לא מזיק, כי אין שם ניזק. אל תשאלו אותי, אבל רבא אמר את מה שאמר בבור, לא הבנתם את רבא. כי רבא אמר רק בבור, כי בבור אני באמת רואה לנגד העיניים שלי כבר הראשון, הוא מזיק. למה? כי כל מערה ומערה. אבל כל הפרק הזה כולו נקרא לפי רבא, בלי להעמיד שום מוקינטה, שמבחינה מושגית, בוא עכשיו נתרגם, המשמעות הדרמטית של שיטת רבינו תמי, שעקרון הקדימות, הסוגיה כאן חוזרת ונסוגה מהבדיקה, אולי נבטל אותו, והיא מכוננת אותו מחדש, ולפי רבינו תם אפילו הייתי מעיז להגיד, שאפילו הגמרא מדגישה עד כמה זה דבר שחשוב לעבוד איתו, ואני אמצא עכשיו תשובת המשקל, אני שלושה שבועות אומר לכם, זה מעצבן שזה שתפס, פה רבינו תם בספר הישר אומר, שאפילו עקרון הקדימות יש לו רציונל עמוק, וצריך לנסות להתחבר לרציונל שלו ולהבין שבעצם יש פה מלחמת עולם בהבנה של איך לבנות הפרק הזה. כי בוא ניקח את עמדת רש"י, מה העמדה המכוננת של רבא, של חכמים כשהם באים לבנות חברה מתוקנת? צריך עודף התערבות של המנגנון המפקח. חכמים מה צריכים לעשות? תקנות, לסדר הכל. חכמים צריכים, הם רואים בן אדם שרוצה לשים משרה, מפה אומרים, אתה יודע, המשרה הזאת יכולה להזיק לירק העתידי שהוא ישים, אל תשים משרה, כל היום צווה בתי המשפט, צווה החכה, כי אנחנו רוצים ליצור צדק, ואומרים, מה פתאום, מה אם אתה הראשון, מה אתה מונע מהשני? השפה, מבחינת השפה הרוחנית, היא שפה שהיא אומרת, חכמים צריכים להיות מאוד מאוד מעורבים בקביעת הגבולות. פה בא רבנו תם ואומר, מבחינה נפשית כמעט ההפך. בא רבנו תם ואומר, כל עוד שלנגד העיניים שלי אין מזיק, אז מה אני עושה? אני לא מתערב. אני לא מתערב. כלומר, אם נרשי על המזיק להחיל את עצמו היה, על מי אני מטיל את חובת ההרחקה, רבי נתן אומר, כשאין מזיק, אין בכלל דיני הרחקה. או בלשון אחרת, מה שרבנו תם בעצם בא ואומר, וזה הרציונל של עקרון הקדימות, ואני אקריא לכם את הדברים שלו בפנים. רבנו תם בא ואומר, בדברי רבא היה כאילו ניסיון, הייתה איזו הבנה שרבא עודד את הקו של עודף מורבות של המערכת. כנגד זה באה הגמרא, ודברי רבינה כאן, ואמר, אמר, רבותיי, אני לא קונה את זה. עד רבא, אם אני רוצה לכונן מערכת עירונית, מה אני צריך לעשות? לתת מקום ליוזמה חופשית, לאנשים מלמטה לפעול. כי אומר רבנו תם, אני מקריא לכם עכשיו את לשונו.
מה יהיה אילן או מה שלא מיצר?
שנייה, מיד, ותיתן לי רק להקריא את רבנו תם. רבנו תם אומר, אני מקריא לכם, הוא אומר כך, וכל אנו דפרחינה לאל, קילקה כותל סמיך, קילקה ירק סמיך, הנה חינמי, דחילקה סמכי כולו, חוץ מבור וחיוצה בודה וגרי דילי, אבל, עכשיו תשמעו את ההסבר, אם קדם האחד והעמיד כל מילי, זכה. כלומר, אם אדם קובע עובדה בשטח, הוא הראשון, וזה לא מפריע לאף אחד, מה אני אומר?
זכה.
זכה. אי אפשר יותר להגיד לך, תרחיק מפה. למה? דלמנת כן, הנחיל יהושע לישראל את הארץ. אבל האחרון מרחיק עצמו בגרי דילי, דמזיק לאלתר, או אם הוא ניזק, אם ירצה ירחיק, ואני מילי לרבי יוסי. כלומר, מתי הפעם היחידה שאני מתערב? שאני רואה כדורים עפים באוויר, גרי. ואני, בתנאי שהוא כמובן השני. כלומר, שאני רואה ראשון, רבי נתן אומר, אני אף פעם לא אעצור אותו. זאת ההכרזה מרחיקת לכת על עקרון הקדימות, אני אף פעם לא אעצור אותו. כשאתה השני, אז אם אני רבי יוסי, אני אעצור אותך גם כן רק עם גרי. אבל לרבנן, כשאתה השני, כל מזיקים שבאים לבסוף, גם אם זה לא גרי, גם אם זה יבוא אחר כך, כשאתה השני, עליהם להרחיק. והוא ממשיך, וכן ניכרים דברי אמת. דאי לא תימא הכי, הפסדת ערה דישראל. ובלשון פשוטה, רבי אתם אומר, אתה רוצה להבין תיקרון הקדימות, אני אתן לך את זווית המבט הנכונה. להפעיל את רבא, איך שרשי הבין אותו, משמעות הדברים, או שאתה חונק את החברה. אנשים לא יעשו משרה, אנשים לא ישתלו אילנות, אנשים לא יעשו בעוד. למה? אולי השכן מחר יעשה כך וכך.
אז הם יעתיק ופנים, אבל...
אז אני בעצם מאוד מגביל את היזמות. אני אגביל את היזמות. ואז אומר רבנו תם, כשאני בא ואני אומר עקרון הקדימות, מצד אחד זעקתי פה של השבועות, זה לא פייר. אומר רבנו תם, היא הנותנת. מהמבט החברתי, לא המשפט האמריקאי והאנגלי של הרבני. מנקודת המבט של האינטרס של החברה, החברה מעוניינת בפיתוח האזור. וכאן יש תפיסת עולם קפיטליסטית, היא אומרת, אם אנשים ידעו שמי שעושה ראשון קובע עובדות בשטח, אז מה אנשים ימהרו לעשות? הם ימהרו לעשות, ראשון אחרת. אני נותן לשטח מלמטה מה לעשות, את מרחב ההזדמנויות שהוא יחליט למה האזורים האלה מיועדים. יש לי פה שטח שאני חוזר, אחרי זה אין בו כלום. לא ירקות ולא משרה. עכשיו, בשם העיקרון של רש"י, אני אומר לבעל המשרה, אסור לשים משרה, למה? כי אולי יום אחד, העצלן הזה, הססן הזה, יום אחד ירצה לשתול לירקות. תראו איך השטח נראה. אבל אם אני בא לחברה, ואני אומר לחברה, תראו, השטח הזה, הוא יכול להיות למשרה, יכול להיות לירקות. ופה אני בא ואני אומר, למה הוא יהיה מיועד? תחליטו אתם, הראשון, שיהיה יותר זריז. זאת תפיסת עולם שהיא באה והיא אומרת, איך לכונן חיים עירוניים, דווקא על ידי פחות מעורבות של השלטונות. עודף מעורבות של השלטונות לא נותן פיתוח לעיר. דווקא להבין שעיר הוא מקום שיכול להיות...
זה קשור
לכללים, זה לא קשור מעורבות. זה כן קשור. כי פה בא רבי נתן ואומר, כשאני רואה שזה לא מפריע לאף אחד, בבקשה, תשים משרה. הוא לא יוכל לשים ירק. בעיה שלו, שישים ירק לפניך. אם אני חוזר דילו תמה, אחי, הפסת הארץ ישראל. אני מעוניין בפיתוח. עכשיו חכמים, פה תבין למה זה כן חוסר מעורבות. חכמים לא אמרו, האזור הזה הוא משרה או ירק. בעצם מי יחליט האם האזור הזה מיועד לירקות או לא? מי שישים ראשון, ישים. עכשיו, זה תנאים מוגנים, כי כמו שזכותו לשים משרה ראשון, זכותך לשים ירק ראשון או משרה ראשון. מה שרבי נתן אומר הוא, אני נותן העדפה להקדימות, לא כי אני חזיר, וכמו שאני תיארתי את זה כל הזמן, אלא כי אני מבין, וזו תפיסת עולם שיש בה יסוד קפיטליסטי גדול מאוד. בוא ניתן לשוק להיות חופשי, בוא ניתן לאנשים לעשות יזמויות, ואנחנו מתי נתערב? כשאני רואה אחד מרביץ לשני, כשאני רואה מזיק, אז אני מתערב. אבל מבחינת כל השפה של שכנים, ותראה מה השני, רבנו אתה אומר, אני לא מדבר את השפה הזאת.
רגע, ולפי זה מותר יהיה לו לטוע אילן ממש על המצר.
נכון. וכל מי שעושה ראשון אומר רבנו תם שהשני ירקח את עצמו ויתרחק העצלן או ההוא שהוא פחות יזם אומר רבנו תם בעיה שלך מה? לא לא בחוץ מבור כי זה כל מרא ומרא כי אתה כבר מה זה כל מי שיכול לעשות פעולה ברשותו שהפעולה הזאת בזמן עשייתה לא מזיקה את השני רבנו אתה אומר זכה למה? אני שואל אצלנו מה אתה כוח לב בקדימות? זה חזירות? התשובה זה מודד יזמות זה אינטרס חברתי תשובה של דבר רב רוחני כבר אם נחזור לפרק מה שרבנו אתה אומר הוא הצהרת רבינה על המזיק להרחיק את עצמו הוא אומר אני מתערב כמה שפחות כלומר מול רשי שקראת מרבינה שאנחנו מתערבים כמה שיותר אנחנו לא מאפשרים משרל, שם ירק עתידי, ואנחנו בעצם כל הפרק לא מאפשרים, באו אתה אומר, מה פתאום? הפרק הזה זועק תקרון הקדימות, כי מה הכוח שמניע אותו? הכוח שמניע אותו הוא ההבנה שהדעת כן מכיל יושב את הארץ, שתחפשו אחרי זה פרויקט השוט, תראו איפה הגמרא מביאה את זה. זה בא ואומר, יכול להיות דבר שיכול להפריע לשכנים, כמו לשים זבל ברחוב, זה מופיע בתוספת במציע, או לשים חומרי בנייה, דוגמה שאני זוכר כרגע, אני בונה את הבית שלי, אני צריך לשים ערימה של חומרי בנייה ברחוב, איפה אני אחסן אותם? זה מפריע לתנועה. התשובה היא, יהושע בן נון רוצה שיבנו את ארץ ישראל. הנראית המבט היא כבר לא תחרות רק חזירית, זה איזושהי הבנה, ופה אני לא רוצה להכריע עכשיו, בטח בשעה הזאת, את תורת קפיטליזם. הוא בא ואומר, מצד אחד אני נותן יותר מקום ליזמות אישית, ולרווח אישי, וזה נראה חזירי, מצד שני, זו של דבר, זה אינטרס של מי? זה אינטרס כלל חברתי, זה אינטרס של כולם, ולכן הצהרת הסוגיה הזאת על המזיק להרחיק את עצמו אומר שאנחנו פשוט מחליטים להתערב פחות, לכן נרשה תמיד להיות ראשון, גם אם זה, אלא אם כן אתה ממש פוגע בשני, כל עוד שזה לא פוגע בשני, אנחנו כאילו מחליטים לא להתערב. זו הצעת הקריאה של רבנו תם את הסוגיה.
זה מוחלטת של רבא עם רבי יוסי, לא?
מצוין, ובלשון אחרת, חוזרים עוד פעם ליאיר. האם ברבא יש צליל רבי יוסי? אז מה התשובה?
יש צליל,
שכן, כי זה כמעט מתאים לגמרי לרבי יוסי, זה עושה בתוך שלו, אלא כן זה גרי דילה. זה כמעט מה שנאמר פה.
יש בלוקח. מה זה העיקרון?
נכון.